אבל עכשיו אנחנו, ברוך השם, שעונת ללמוד, הזמן ללמוד, אז רב קרמל, בבקשה, שיעור גימל של השיעור שלנו על דוד המלך והשלכות להיום. בבקשה, רב קרמל, עשיתי אותך הוסט. אוקיי, בסדר.
מצוין. רגע, אני אולי אעשה פין ל... רגע. בסדר, אני עכשיו אעשה שר סקרים, ערב טוב לכולם. בסדר. אנחנו, מוריי ורבותיי וגבירותיי, אנחנו באמצע הסיפור של דוד המלך ואביגיל, אבל אני עוד פעם מקדים הקדמה קצרה לסיפור הזה. יש שלושה דברים שלכל אדם רגיל אסור לעשות. אחד, זה לקחת כסף מהשני בלי בית דין, בלי הוכחה חד משמעית שזה שלו. המוציא מחברו עליו הראיה, והדבר הזה הוא איסור חמור להשתמש בכסף של השני בלי רשות, עד כדי כך שיש מחלוקת בגמרא, האם מותר לאדם להציל עצמו בממון חברו. כלומר, יש גם מחלוקת רש"י ותוספות על העניין הזה, אני אסביר לפי רש"י, מכיוון שרש"י מתאים יותר לפשט. לפי רש"י, אם אדם נמצא במצב של פיקוח נפש, והדרך היחידה שלו זה להינצל ולהציל את חייו, זה על ידי זה שהוא ייקח כסף ממישהו אחר בלי רשות, התשובה היא אסור לך לקחת כסף של השני בלי רשותו גם כדי להציל את עצמך. זו דעת רש"י לפי הגמרא במסכת בבא קמא בדף סמך עמוד ב'. נקודה שנייה היא שאסור לאדם להרוג את השני גם במקום שזה פיקוח נפש לעצמו. כלומר, אם אומרים לבן אדם, תהרוג את מישהו או שנהרוג אותך, אסור לו להרוג את השני כדי להציל את עצמו. יש שאלה מאוד מעניינת, שיש לנו נפקמינה גדולה מאוד לימינו, אני מזכיר את זה רק בשתי דקות. מה קורה אם בא אדם רשע, עם אקדח, ואומר לרובן, תשמע, אתה רואה את שמעון פה בחדר, או שאני יורה בו, או שאני מוריד לך את החתיכה מהאוזן. האם הוא צריך להסכים לדבר הזה, למרות שזה לא פיקוח נפש בשבילו, כדי להציל את החיים של החבר שלו? מה אתם אומרים על העניין הזה? אתם יודעים מה? זה קורה כמעט כל יום. אדם מסוים, שתי הכליות שלו חס וחלילה לא עובדות. המחלה באה ואומרת לבן אדם בריא, או שתוותר על כליה אחת שלך, או שאני הורגת את האיש הזה ששתי הכליות שלו לא עובדות. שאלו את הרדווז את השאלה הראשונה, הוא כמובן לא הכיר את האפשרות של לתרום כליה. הרדווז היה אחד מגדולי הפוסקים בדור של השולחן ערוך, בדור של רבי יוסף קארו. הוא ענה תשובה מאוד מעניינת, שרלוונטית גם היום. הוא אמר, אין חובה לעשות את זה, אבל מי שעושה את זה הוא גיבור שבגיבורים. מאוד מעניין, היום זה רלוונטי. בכל מקרה, אני חוזר שוב, אסור לאדם לגרום לזה שמישהו אחר ימות כדי להציל את עצמו. הוא לא יכול להרוג אף אחד, אין לו שום רשות להרוג את אף אחד. הנושא השלישי הוא, אסור לאדם לעשות אחד משני הדברים הבאים, או לקחת את אשתו של מישהו אחר, או להכריח אישה להתחתן איתו. אם אדם בא לאישה, ועם אקדח מאיים עליה, שאם היא לא תתחתן איתו, הוא יהרוג אותה, והיא מסכימה כי אין לה ברירה, היא לא רוצה למות, היא לא צריכה גט. אדם שמקדש אישה בעל כורחה, היא לא מקודשת. אדם שיקדש אשת איש, היא לא מקודשת. ומי שיקח אשת איש, קראנו את זה בפרשה האחרונה, אבונו קשה מנסו. עכשיו נחזור חזרה לסיפור של דוד, נבל ואביגיל, ונבדוק מה קורה בסיפור הזה. אז אני רוצה להזכיר לכם שנבל לא הסכים לשלם מיסים לדוד המלך. וטען ההפך, מי שצריך לשלם מיסים למי זה דוד לנבל, לא הפוך. דוד לא הסכים לקבל את התשובה הזאת, הוא הביא את הצבא שלו והלך להרוג את נבל עם כל המשפחה שלו. מי שהצילה את המצב זאת אשתו של נבל, אחת משבע הנביאות, אביגיל, והיא פגשה את דוד באמצע הלילה בסתר הער, לא בסתר מן הער, והיא משכנעת את דוד לא לעשות את זה. ואנחנו היינו באמצע הגמרא שמסבירה מה קרה שם. אני קורא במקור מספר 5. האם זה מספיק ברור או שאתם רוצים שאני אגדיל את זה?
כן, תגדיל בבקשה, אני חושב.
בבקשה.
אוקיי, תודה. אז זה, אוקיי, טוב, טוב, טוב.
עכשיו זה יותר טוב?
כן.
בסדר. אנחנו קוראים בשורה הראשונה, באמצע השורה, אביגיל, מה הראיה שהיא הייתה נביאה, ואיפה כתובים בתורה, בתנך, הנבואות שלה. נכתיב. והיה היא רוכבת על החמור, ויורדת בסתר האר. שואלת הגמרא, בסתר האר? זה לא ברור, צריך להיות בסתר מן האר. מן האר ניבא אלי. אמר רבא בר שמואל, על עסקי דם הבא מן הסתרים. נטלה דם והרתעה לו. שואל אותה דוד, וכי מרים דם בלילה? שאלות בתרת משפחה שואלים בזמן שיש אור, לא בזמן שיש חושך. אמרה לו, וכי דנים דיני נפשות בלילה? אמר לה, מורד במלכות הוא. נבל הוא מורד במלכות, ולכן אני כמלך יכול לדון אותו גם בלילה. ולא צריך למידה עיני, הכללים של סדרי הדין לגבי אדם רגיל, לא מגבילים אותי כי אני מלך. אמרה לו, אתה עוד לא מלך, עדיין שאול קיים, ולא יצא טבעך בעולם. יש מחלוקת כמה נימוקים, היא אמרה לו פה, ואני אסביר את זה בצורה כזאת. עדיין שאול קיים, פירושו שאול הוא עדיין המלך החוקי, ולכן אף אחד לא יכול להיות מלך במקומו. וגם אם אתה אומר ששאול לא מתפקד ולא מקיים את תפקידו כמלך, עדיין אתה לא טבעת מטבע, והציבור לא הכיר במטבע שלך. כלומר, כדי שאתה תהיה מלך, זה לא מספיק ששמואל בחר בך, אלא אתה צריך שהציבור יכיר בך. איך הציבור מכיר במישהו? על ידי זה שהוא משתמש במערכת המוניטרית שלו. על ידי זה שהוא משתמש במטבע שהמלך תובע. תובע בתת ולא בתף. אמר לה, וברוך טעמך וברוכה את, אשר חיליתיני היום הזה מבוא בדמים. דמים תרתי משמע. עוד רגע אני אסביר מה זה התרתי משמע. אומרת הגמרא, עכשיו משפט קשה מאוד. אלא מלמד שגילתה את שוקה והלך לאורה שלוש פרסאות. אמר לה, ישמעי לי. אמרה לו, ולא תהיה זאת לך לפוקה. אני אסביר. יש לנו כאן בעצם דיון על שלושת התחומים שדיברנו עליהם. התחום הראשון הוא גביית מיסים. אדם פרטי לא יכול לגבות מיסים. אדם פרטי המוציא מחברו עליו הראיה. מלך רשאי לגבות מיסים, ומי שרוצה להיפטר מזה, הוא צריך להעביר ראיה שהוא לא צריך לשלם. נקודה שנייה, דוד רוצה להרוג את נבל בלי סדרי דין. זה אומר עוד פעם, שדוד הוא לא אדם פרטי, אדם פרטי לא יכול להרוג את אף אחד. רק הבא להורגך השכם להורגו. אבל זה לא היה פה. נבל לא רצה להרוג אותו. אז הנה יש לנו את העניין השני, אסור לבן אדם להרוג מישהו אחר, בלי בית דין. רק אם בית דין מחליט שמישהו חייב מיתה, בית הדין הורג אותו, לא האדם הפרטי. נקודה שלישית. דוד רוצה לקחת את אשתו של נבל. אמרנו שאדם פרטי לא יכול לקחת אשת איש, תכף נראה מה דינו של מלך בעניין הזה, ואדם פרטי לא יכול להכריח אישה להתחתן איתו. עוד מעט נבדוק מה דינו של המלך בתחום הזה. אחר כך, בשלב הבא, שאולי לא נגיע אליו היום, אנחנו נדון בשאלה, כשבדברים שמותר למלך לעשות ואסור לאדם פרטי לעשות, מהם המגבלות? ויש לזה הרבה מאוד דפקמינות לימינו. בכל מקרה, צריך לשים לב למה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת פה ש... אביגיל הציע את עצמה לדוד. איך היא הציעה את עצמה לדוד? על ידי זה שהיא הרימה את השוליים של הסמלה שלה. ויש רק משמעות אחת לתנועה מסוג זה. אי אפשר לפרש תנועה מהסוג הזה בדרך אחרת. ודוד לקח את זה ברצינות, ואמר לה, אני מסכים, אבל היא אשתו של נבל, איך יכול להיות שהוא מסכים? אפשר להגיד שהיא לא התכוונה, היא רק עשתה את זה בתור תפסיס, אבל הוא בוודאי התכוון. אז איך זה יכול להיות? מאיפה הגמרא לקחה את זה? הראיתי לכם בשיעור הקודם, תסתכלו במקור מספר 2, במקור מספר 2, וראינו, עוד רגע אני אגדיל את זה, שאביגיל נופלת על הרגליים של דוד. בפסוק כף ג' היא נופלת לפני דוד. בפסוק הבדלת היא נופלת לו על הרגליים. ויש הבדל גדול בין ליפול לאפי דוד, שמשמעותו אתה המלך ואני חייבת לציית לך, לבין ליפול לו על הרגליים ולהגיד לו בעצם אני שלך. חז"ל עשו את זה בעוד מקום. יש רק עוד מקום אחד בכל התנ"ך שכתוב ותיפול על רגליו. בדרך אגב, קראנו את הפסוק הזה בהפטרה של השבת האחרונה. השונמית נפלה על רגליו של אלישע. מי הבין את זה בדרך לא נכונה? גחזי. ולכן, חז"ל אומרים לנו שגחזי הטריד את השונמית. ואם הוא היה חי היום, הוא היה הופך לחלק של מיטו. על מה זה מבוסס? זה מבוסס על ותיפול על רגליו. אבל פה חז"ל מאשימים אותה, לא את דוד. הם גם מאשימים את דוד שהוא הסכים. אבל איך היא רמזה לו? בפסוק כתוב ותיפול על רגליו. הגמרא אומרת שהיא הרימה את השמלה שלה. גילתה את שוקה. אז צריך להבין מה קורה פה. כדי להבין מה קורה פה, אני אסביר את ההסבר הבא. דוד חושב שהוא כבר מלך. למה הוא כבר מלך? משתי סיבות. סיבה אחת, הוא נמשך על ידי שמואל. אבל כבר ראינו בשיעור הראשון שזה ממש לא מספיק. בלי הסכמת העם, אתה לא מלך. אבל דוד יש עוד הסבר למה הוא מלך, מכיוון שהוא כבר עושה את התפקידים של מלך, והוא מספק ביטחון לתושבי דרום הר חברון. ולכן, הוא רשאי לגבות מהם מיסים, ולכן הוא גם יכול להרוג את מי שלא משלם לו מיסים, כי למלך מותר להרוג. איך אנחנו יודעים שלמלך מותר להרוג גם לא במלחמה? כבר אמרנו בשבוע שעבר שהמלך מקבל כל מיני החלטות שיש להם נפקא מינה לפיקוח נפש. הוא מחליט כמה צוללות לקנות. זה שאלה של פיקוח נפש. הוא מחליט אם לתקן את הכביש הזה או לא לתקן את הכביש הזה. הוא מחליט איזה תרופות יהיו בסל התרופות ואילו תרופות לא יהיו בסל התרופות. זה שאלה של פיקוח נפש. למלך מוכתר להרוג מורד במלכות. ראינו את זה בספר יהושע. כל איש אשר ימרה את פיך יומת. אז אם דוד הוא כבר מלך, מותר לו לגבות מיסים מנבל, והמוצאים את חברו עליו הראייה זה נבל, לא הוא, ומותר לו להרוג את נבל, אם הוא לא משלם מיסים, הוא מורד במלכות. אבל איך הוא יכול לקחת את אשתו של נבל? ופה אני רוצה לשאול אתכם שאלה כזאת. מה ההגדרה ההלכתית של אישה שבעלה מרד במלכות, המלך העמיד אותו לפני כיתת יורים, היורים לחצו על ההדק, והכדור עוד לא פגע בזה שהמלך ציווה להרוג אותו. האם האיש הזה הוא חי או מת? אני אדגים לכם את זה באמצעות הלכה אחרת. מישהו קנה בסוטבי אגרטל סיני ב$2 מיליון. השכן שלו לקח את האגרטל הזה מרוב קנאה, עלה לגג וזרק את זה מהגג. אבל היה עוד שכן שמאוד קינה בשכן שלו שקנה את האגרטל הזה. עד כשזה עבר ליד החלום שלו, הוא לקח מקל ושבר את האגרטל. מי צריך לשלם עבור האגרטל הזה? בא הבעלים ואומר לזה שזרק מהגג, תשלם לי. אומר לו, כן, לא שברתי לך את זה. אני רק זרקתי את זה מהגג. הוא אומר לשכן שלקח מקל בדרך החלון, ניקה באגרטל וניפס אותו. הוא אומר לו, תשלם לי אתה. אז הוא אומר לו, מה פתאום? אני כבר שברתי אגרטל שבור. מי צריך לשלם? לפי ההלכה. אחד מהם בוודאי חייב לשלם. מה אתם אומרים? מי צריך לשלם עבור האגרטל? התשובה היא שזה שזרק צריך לשלם. כי ברגע שהאגרטל יצא לאוויר מהגג, האגרטל הזה כבר נחשב שבור. נכון, זה ייקח עוד כמה שניות עד שהוא יתנפץ על הרצפה. אפשר לחשב כמה זמן, אנחנו יודעים את הנוסחה. נוסחה פיזיקלית מוכרת לכל מי שלמד בתיכון. GTI. זה ששבר עם המקל בדרך פתור, כי הוא באמת שבר משהו שבור. שאול היה זה שטען שאם המלך מוציא פסק דין מוות על מישהו, הוא כבר נחשב כמת. זה כאילו שכבר לחצו על ההדק, למרות שהכדור עוד לא הגיע אליו. איך אנחנו יודעים את זה? התשובה נמצאת במקור שהוספתי השבוע, ואני אגדיל את זה. ושאול נתן את מיכל ביתו אשת דוד לפלטי בן ליש אשר מגלים. דוד ברח מהבית. בכל ארץ ישראל תלו מודעות. Wanted by שבק. לא FBI, אלא שבק. מי זה שבק? שאול בן קיש. שבק בישראל, זה כופים את זה עם כף, לא עם כוף, אבל לא נורא. אומר שאול, אני כבר הוצאתי פסק דין מוות לדוד, דוד כבר חשוב כמת. ולכן, אני יכול לתת את אשתו, היא כבר אלמנה, למישהו אחר. אחרת אי אפשר להבין את זה. נכון שיש כל מיני דרשות ופלפולים הלכתיים מסוג אחר כדי להסביר את המעשה של שאול. אבל בעצם זה כנראה הפשט, וזה כנראה הפשט גם במה שדוד רצה לקחת את אביגיל. אחרת קשה מאוד להסביר את זה. אז אנחנו רואים כאן דבר מאוד מעניין. שילוב של שני התחומים. אסור לבן אדם לקחת אישה של מישהו אחר. אסור לבן אדם להכריח אישה אחרת להתחתן איתו, ואם הוא יכריח אותה היא לא תהיה אשתו. עכשיו אני רוצה לחדש לכם חידוש. האדם היחיד שיכול לקדש אישה בעל כוחה, זה המלך. כמו שאדם שקנה אמה עברייה, יכול להתחתן איתה בלי קידושין. זה נקרא יהוד. זה חידוש מאוד מעניין. שהמלך יכול להתחתן עם אישה בלי לקבל את רשותה. למה? הוא יכול לדלג על השלב של הקידושין. למה לכאורה זה לא כל כך בעייתי? כי כל הילדות מתחפשות בפורים לנסיכות ומלכות. אז כל אחת רוצה להיות אשתו של המלך. אז זה בעצם מהסכמתה. אבל פה אנחנו רואים חידוש אחר. שהמלך אומר, אני הוצאתי פסק דין מוות על מישהו. אז הוא הרוג כבר, הוא כבר מת. ולכן אני גם יכול לקחת את אשתו עכשיו, לפני שהוא בעצם נתפס. וזה מה שדוד רוצה לעשות לנבל ולאביגיל, אחרת אי אפשר להבין את זה. אומרת לו אביגיל, דוד, יש לך טעות. יש לך טעות בדמים תרתי משמע. דמים בעברית זה כסף, ודמים בעברית זה blood. אתה לא יכול לגבות מיסים מנבל, ואתה לא יכול לדון את נבל למוות ולקחת אותי לאישה לפני שהוא מת. היא אמרה לו את זה, היא לימדה אותו את זה, על ידי זה שהיא שאלה אותו שאלה בהלכות טהרת משפחה. למה? כי הציבור עדיין לא הכיר במטבע שלך. לא יצא טבעך בעולם. אם אתה עדיין לא קיבלת את הסכמת העם, אתה לא מלך. ממילא אתה לא יכול להרוג אף אחד בלי סדרי דין, ממילא אתה לא יכול לגבות מיסים מאף אחד, וגם בענייני עריות אין לך שום עדיפות על מישהו אחר. מה שאמרה פה אביגיל לדוד, נפסק להלכה גם בירושלמי. הירושלמי אומר לנו דבר מאוד מעניין. אחרי בית יהוא, יהוא קיבל את המלוכה מהקדוש ברוך הוא באמצעות נביא. זאת הייתה נבואה של אליהו שעברה לאלישע, שעברה ליונה, והוא קיבל את הסכמת העם. הוא היה מלך חוקי שהעביר את המלכות עד לדור חמישי. הוא העביר את המלכות לבן שלו יואחז, שהעביר את זה לבן שלו יואש, או יואש, הוא העביר את זה לבן שלו ירובעם השני, ירובעם השני הביא את המלכות לבן שלו זכריה. בני רביעים ישבו ליהוא על כיסא המלכות, זו שושלת הכי ארוכה בממלכת ישראל. אבל אחרי זכריה התחילה שרשרת של רציחות. רצחו את זכריה. ומי שרצח את זכריה נרצח בעצמו, קראו לו שלום בן יבש, אחרי חודש. ואחר כך מנחם מלך אחרי שהוא הרג את שלום, והוא נשען על כידונים אשוריים. ואחרי זה הבן של מנחם נרצח. ואחרי זה פקר בן רמליהו שרצח את הבן של מנחם, גם הוא נרצח. ואחרי זה רצחו אותו. וכל המלכים האלה שתפסו את השלטון בכוח, הירושלמי קורא להם ליסטים מזוינים. מי שגובה מיסים בכוח ואין לו סמכות של מלך, הוא מהמאפיה. הוא עושה פרוטקשן. אין לו שום סמכות. מי שתופס את השלטון בלי שהוא נבחר בבחירות דמוקרטיות, הוא לא מלך. ואם הוא גובה מיסים, הוא גנב וגזלן. אם הוא הורג, הוא רוצח. אם הוא מתחתן עם אישה בלי הסכמתה, זה אבון חמור מאוד. כמו האבון של בני האלוהים בסוף פרשת בראשית. ותדעו לכם ששלושת הדברים האלה היו רעות חולות כמעט בכל פינה על פני כדור הארץ בכל הדורות. שבני מלכים חשבו שהם כבר מלכים, ולכן מותר להם להרוג, לכן מותר להם לקחת רכוש של אחרים, לכן הם לקחו נשים גם בעל כוחם. זה קרה גם במשטרים דמוקרטיים, תדעו לכם. ואני לא רוצה עכשיו להזכיר שמות, אפילו מהשכנה שלכם מהדרום. לפי ההלכה, מותר רק לשלטון שנבחר על ידי הציבור לגבות מיסים, מותר רק לשלטון שנבחר על ידי הציבור לקבל החלטות גם בענייני פיקוח נפש, לא על פי סדרי דין של בית דין, והנושא השלישי, הוא לא רלוונטי היום, אבל הוא היה רלוונטי במשך הרבה מאוד דורות. ואני רוצה להסביר את, באמצעות העניין הזה, פרשייה מאוד 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 עצובה. פרשייה שאנחנו קוראים לה אשת יפת תואר. שחזל אומרים שמוטב שהיה שהיא לא נכתבה ממה שהיא נכתבה. אבל אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא מבינים את הפרשה הזאת כמו שצריך. הפסוק הכי חשוב בפרשה הזאת הוא לא הפסוק הראשון. הוא הפסוק האחרון. הפסוק השני מגביל את הפסוק הראשון בצורה חזקה מאוד, וכך נפסק להלכה. הפסוק האחרון אומר, ואם לא חפצת בה ושילחת לנפשה ובחור לא תמכרנה בכסף, לא תתאמר בה תחת אשר היא ניתה. התורה יוצאת פה בצורה חד משמעית נגד סחר בנשים. לאף אחד בעולם אסור לסחור בנשים. תכף נדבר על מה מותר לעשות. אבל סחר בנשים זה דבר מכוער ביותר ואסור באיסור חמור על פי התורה, ומי שעושה את זה, הוא תחת ההגדרה של גונב איש ומחרו, שעונשו מות יומת. זה המסר מספר אחד של הפרשייה הזאת. מסר מספר שתיים. אם יצאת למלחמה ושבית השבי, והחלטת להתחתן עם אחת השבויות, אתה לא יכול לעשות את זה כמו שכולם חושבים, אלא ולקחת לך לאישה, כי ייקח איש אישה. אתה צריך להתחתן איתה על פי כל הכללים של קידושין ונישואין. ולקחת לך לאישה, ואז אתה חייב לה את כל החיובים של איש לאשתו. ואם יש לך כבר אישה בבית, אז יש לך עכשיו צרות בבית. כי שתיהן אנשים שלך. לא מדובר על שפחה שמיועדת לספק את היצרים שלך. מדובר פה על אישה חוקית ולקחת לך לאישה. מכיוון שיש כאן בעיה קשה, צריך לעשות את הכל כדי שזה לא יקרה. ולכן, היא צריכה לגלח את הראש, כדי שהיא תתגנה עליו, והוא ישחרר אותה בלי לגעת בה. היא צריכה להוריד את סמלת שוויה מעליה, נדבר על זה בהמשך. היא יושבת בבית על הרצפה כאבלה ובוכה את אביה ואת אמה חודש שלם. רק עכשיו, אם אתה רוצה, תארגן חתונה כמו שצריך ותתחתן איתה. לא שום דבר אחר. אבל איפה זה מתחיל? למה יש לבן אדם אב האמינה, שאם הוא הולך למלחמה, הוא יכול לקחת שם אישה בכוח, לא כאישה? אני רוצה להסביר את זה. אמרנו שבן אדם רגיל, אסור לו להרוג, אסור לו לקחת כסף מהשני, ואסור לו לקחת אישה בעל כוחו. אבל, כשאדם הולך למלחמה, הוא הורג בלי משפט. כשאדם לוקח למלחמה, הולך למלחמה, הוא לוקח כסף של השני, בלי לקבל את רשותו. שלל. הוא גם לכאורה, יכול לקחת אישה בעל כוחה. זה לא מדויק. למה? כי לכאורה הוא יכול לבוא ולהגיד, במלחמה גם אני מלך. כמו שלמלך מותר לעשות את שלושת הדברים האלה. כל הזמן. אז במלחמה כל אחד מקבל דין מלך. ולכן, לכאורה זה מתיר את שלושת הדברים. באה התורה ואומרת, לא. נכון, במלחמה מותר להרוג. במלחמה מותר לקחת שלל. אבל אם אתה רוצה לקחת אישה במלחמה, זה כמו להתחתן עם עוד אישה. אבל כך בחשבון. שהסוף יהיה צרות בבית, ובן סורר ומורה. כמו שמצאנו איפה? בבית של דוד. לפי המדרש, דוד התחתן עם אמא של אבשלום, כאשת יפת תואר. בהמשך אני אסביר מה הכוונה. כמובן שהיו לו שרות בבית. אבל מי שנולד לו מהחתונה הזאת, היה אבשלום הסמל הקלאסי לבן סורר ומורה, שסופו היה שהוא נתלה על עץ, וזאת הפרשייה הבאה בספר דברים, תבדקו. זה מה שהמדרש אומר. שמי שנשא אשת יפה תואר, סופו מוליד בן סורר ומורה. וכן אתה מוצא בדוד לפי שנשא את מאחה בתלמי מלך שור, נולד לו אבשלום בן סורר ומורה. אבל עכשיו אני רוצה להסביר את זה עוד יותר. ובסוף אני אסביר עוד עניין. הנוהג שבעולם, כפי שכבר אמרנו, היה שהמלך החזק לוקח את בנותיו של המלך החלש, את הבת של המלך החלש. זה כשהכל היה ביחסים דיפלומטיים. וכך גם יוצרים קשרים דיפלומטיים כמעט לאורך כל ההיסטוריה האנושית. אבל מה קורה אם יש מלחמה והמלך מנצח? אז הוא לוקח בסוף המלחמה, נזכרתי את זה כבר פעם, את הארמון ב-A של המלך הקודם, המלך המנוצח. בעצם, המלך המנצח הופך להיות הבעל של נשותיו של המלך הקודם. פעם אחת בלבד זה לא קרה בהיסטוריה האנושית. אתם יודעים מתי? כאשר אלכסנדר ניצח את המלך הפרסי, זה היה אחת ההפתעות הכי גדולות בהיסטוריה האנושית, הוא לא לקח את נשותיו מתוך כבוד. גם מתוך השוק שהיה כשהוא ניצח. אבל בשאר המקרים זה קרה. כמובן שהוא לא שאל לאף אחד רשות. אבל מה היה קורה אצל אומות העולם עם שאר החיילים? תסתכלו אחר כך בפסוקים האחרונים של שירת דבורה. השירה שם מתארת את השיחה של אמא של סיסרא עם החברות שלה. והן מסבירות מדוע מתעכב סיסרא. כי הוא עסוק בחלוקת השלל. ומה קיבלו החיילים? רחם רחמתיים לראש גבר. חילקו, לצערנו הרב ולבושתנו, זה לא היה בעם ישראל. בעם ישראל זה לא היה קיים, זה אף פעם לא היה מותר. חילקו את הנשים והבחורות. זה ההשוואה שהם עשו בין החייל הפשוט למלך. אבל בעם ישראל אין דברים כאלה. אחד הדברים המכוערים ביותר, וזה קשור גם לשאלה של צבא קבע וצבא מילואים, מתברר בנבואה שהרבה אנשים לא לומדים אותה והם לא מבינים מה חצות שם. תסתכלו עכשיו במקור, מספר 9. בישעיהו פרק ג' פסוקים י"ח התקפה. ביום ההוא יסיר השם את תפארת החסים והשביסים והסערונים, הנטיפות והשירות והרעלות, הפערים והצעדות והכישורים ובתי הנפש והלחשים, הטבעות ונזמי האף, המחלצות והמעטפות והמטפחות והחריטים והגיליונים והסטינים והצניפות והרדידים, והיה תחת בוסם מה כי יהיה, ותחת חגורה נקפה, ותחת מעשה מקשה קורחה. ותחת פתיגיל מחגור עצק, מתייך בחרב יפול, וגבורתך במלחמה, וענו ואבלו פתחיה, וניקת לארץ תשב. זאת שלפשה את התכשיטים, היא יושבת כאבלה על הארץ. זה בדיוק מה שכתוב בפרשיית אשת יפת תואר. והסירה את שמלת שביה מעליה, וגילחה את ראשה, וישבה בביתה ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. זה בדיוק מה שכתוב כאן, בפסוקים בישעיהו. והיה, ותחת מעשה מקשה קורחה, וענו ועבלו פתחיה וניקעת לארץ תשב. הפסוקים האלה בספר ישעיהו הם הרשימה הארוכה ביותר של תכשיטי נשים בכל התנ"ך. מדובר פה על מחנה של נשים מקושטות. מחנה מלחמה. אנחנו רואים את זה במפורש בפסוק כ"ה שמזכיר את החרב והמלחמה. ישעיהו מדבר פה על תופעה נוראה. היו שני מלכים שעברו על האיסורים של פרשת המלך. אחד מהם מפורסם מאוד, שלמה המלך. כי אמר, לי זה לא יקרה, יטייל ואוכל. אבל היה עוד מלך כזה, שישעיהו היה נביא בזמנו. למלך הזה קוראים, עוזיהו. לעוזיהו היה צבא קבע אדיר של מאות אלפי חיילים וקטינים ולוחמים מובחרים, כפי שמופיע בדברי הימים ב'. ליד המחנות של צבא הקבע של עוזיהו היה מחנה של נשים מקושטות. וכל אחד מבין למה ולמה. לא צריך להסביר. יש כאן בעצם הרחבה מאוד מאוד עקומה של פרשת אשת יפת תואר. ומה שהיה קורה, זה שהצבא המנצח היה לוקח את הצבא, את המחנה של הנשים המקושטות של הצד השני. לא כדי להתחתן איתם כמובן, אלא כדי להשתמש בהם כסמרטוטות. ואחד הביטויים, אחת הפרשיות שהן רלוונטיות לצערנו הרב בכל הדורות. וישעיהו יוצא נגד התופעה הזאת כבר לפני 2700 שנה. הוא מרחיב את פרשיית אשת יפת תואר, והוא אומר את זה במפורש שהוא מדבר על פרשיית אשת יפת תואר, כפי שהראיתי לכם. כשהוא מרחיב את הסיפור הזה לכיוונים מאוד קשורים ואסורים כמובן. כי כבר הסברנו מה בעצם כתוב בפרשת אשת יפת תואר בתורה, שגם על זה אנחנו מצטערים, וגם כנגד זה התורה יוצאת בחריפות וחז"ל בעקבותיה. חז"ל עשו עוד משהו. הם בעצם באו ואמרו שגם חתונות עם נסיכות זרות, תחת הכותרת של קשירת קשרים דיפלומטיים, גם זה בעצם הרחבה של פרשיית אשת יפת תואר, הפרשייה המגונה של אשת יפת תואר. אני רוצה עכשיו להוכיח לכם. שימו לב. אני עובר למקום מספר 8. בספר שמואל ב' פרק ג' יש רשימת הבנים שנולדו לדוד בחברון. ויוולדו לדוד בנים בחברון, ויהי בכורו אמנון לאחינועם הישראלי. ומשנהו חילב לאביגיל אשת הבעל הכרמלי, והשלישי אבשלום בן מעכה בן תלמי מלך שור. כלומר, אשתו השלישית בסדרה הזאת של דוד המלך, הייתה מעכה בת תלמי מלך שור. שור הייתה ממלכה ארמית ששכנה בדרום רמת הגולן של היום, ליד הגילה. אומרים לנו חז"ל, במקור שכבר ראינו אותו, שאבשלום נולד מאשת יפת תואר. לכאורה, אשת יפת תואר זה מישהי שלוקחים אותה במלחמה. וכשדוד ניצח את תלמי מלך שור, הוא לקח את הבת שלו כאשת יפת תואר. אבל זה משהו לא הגיוני. כשדוד היה מלך בחברון, הוא היה מלך של ממלכה קטנה מאוד. מירושלים דרומה לכיוון באר שבע. מאזור בית לחם עד אזור באר שבע. האם זה הגיוני לבוא ולומר שדוד יצא למלחמה באזור רמת הגולן וניצח שם מלך ארמי שקראו לו תלמי מלך שור ולקח את הבת שלו מעכה כאשת יפת תואר? זה ממש לא הגיוני. אבל אנחנו יודעים בין ממלכת יהודה של דוד, כשאבנר עדיין ניהל את ממלכת ישראל יחד עם איש בושת, לבין תלמי מלך שור, הפרידה מדינה אחרת, מדינת ישראל, המדינה הישראלית, שהמלך שלה היה הבן של שאול ואבנר בנר. זה לא הגיוני שצבא של יהודה הגיע לרמת הגולן ונלחם שם. זה לא הגיוני מאוד בחינות, כי כשדוד היה מלך בחברון, הוא בעצם לא היה עצמאי, הוא היה תחת הפלישתים. אם כך, מה שחז"ל אומרים לנו, שאבשלום בן מעכה היה בן של אשת יפת תואר, הם באים ואומרים לנו, שגם החתונות עם הנסיכות הזרות, שנעשים במסגרת הקשרים הדיפלומטיים שמותרים למלך, זה דבר מסוכן ביותר מבחינה רוחנית. והתוצאות שלו, גם אם זה מותר, יכולות להיות הרות אסון. אבשלום, הבן הסורר והמורה, הוא התוצאה של חתונה מהסוג הזה, וגם זה תחת הכותרת של אשת יפה תואר. כמובן שבתקופה מודרנית כל הדברים האלה ברוך השם נעלמים מן העולם ואין דבר כזה. וזה פותר חלק מסוים מהבעיות של שלטון. הרי לא יעלה על הדעת היום שראש ממשלת ישראל ייסע לרוסיה ויחזור עם נסיכה רוסית. ברוך השם אין דברים כאלה. אבל בעולם כפי שהוא היה נהוג, למלך אין ברירה. הוא צריך להקים שגרירויות בעיר הבירה שלו. כדי להקים שגרירות הוא צריך להתחתן עם נסיכה זרה. אז התורה מזהירה אותו, זה מסוכן מאוד. לגבי אדם רגיל, האזהרה היא הרבה יותר חמורה. וכך נסתק להלכה דרך אגב, שגם בזמן שהדין הזה היה קיים, היה אסור למי שלקח אישה כזאת לגעת בה עד השלמת התהליך שבתואר בפרשייה הזאת. לפני זה היה אסור לו לגעת בה. ורוב הסיפורים שהוא היה מתחרט מפיים. כי אם הוא לא היה מבין את זה לבד, אז אשתו הייתה מסבירה לו. האם למישהו או למישהי יש שאלות על מה שלמדנו היום?
יש אחת או שתיים שאלות בצ'אט.
בבקשה.
אוקיי. לא מישהו, אוקיי, the cartel, אוקיי, יש אנשים שהם, they protect you, no? אוקיי, king, אוקיי. איך זה מוסרי לקחת איש על איש אחר? אוקיי, זה בעיה, לא כל כך מוסרי.
זה מאוד לא מוסרי וזה אסור.
כן, כן. יש מנהיגים שמנצלים מינית, זאת מינית נשים?
כן, זה נכון,
okay.
עד היום זה נכון.
נכון, אוקיי, and after protection, yeah. אוקיי, המשם רק שואל שיכולים לעשות הגנה בשביל העם, בלי להיות המלך.
לא. אף אחד אסור לו להקים צבא פרטי בשום מדינה.
אוקיי, אני לא, אני, טוב אם את רוצה לדבר, את יכולה לדבר, אני לא יודע אם השאלה מה שאתה אומר שכן, בטח מצד החוקית, אבל מצד דברים אחרים.
לא, גם מצד ההלכה, אין דבר כזה. אין דבר כזה שאדם פרטי מקים צבא והוא יכול להתנהג כמו מלך, אין.
כן, זה אני מבין. אוקיי, השאלה
אני הבאתי את זה, אני הבאתי את זה בקשר לדוד שעוד לא היה מלך, והגן על דרום חברון, הר חברון. אז הוא יכל להיות כמו קרטל שלקח כמה בריונים איתו, הגן עליהם, אבל דרש מהם כסף על תמורת ההגנה, רצה לקחת את האישה, וראה את עצמו כאילו מלך, כיוון שהוא עושה את הדברים בכוח.
נכון, אבל אביגיל לימדה אותו שזה אסור. זאת הייתה הנבואה של אביגיל. אביגיל לימדה את דוד המלך פרק בהלכות מלכות. אסור לעשות דבר כזה.
אבל הוא
התחתן איתה. זה לא עובד מבחינת ההלכה.
אבל הוא התחתן איתה.
אחרי שנבל
מת.
אחרי שנבל מת. לא
okay.
לפני זה.
או שהוא נחשב למת, כי המלך,
לא,
כי דוד רדף אותו.
לא, אי אפשר לעשות, הפטנט הזה של נחשב כמת לא עובד.
אוקיי, okay. תודה.
אוקיי, okay, לא אז שאלה אחרונה פה, יש הגדרה של אשת יפה תואר, אם זה כל אישה שבמלחמה, אם יש איזה, הגדר, הגדרים של אשת יפה תואר.
היום אין דבר כזה בכלל.
כן.
הלקח היום מאשת יפת תואר זה שאסור בשום פנים ואופן, כל מדינה צריכה להילחם בסחר בנשים, ומדינת ישראל עשתה תיקון גדול בעניין הזה. ברוך השם, וככה צריך לעשות לפי ההלכה. זה דבר חמור ביותר שאסור לאפשר אותו בשום פנים ואופן ובשום צורה שהיא.
אף לימות המשיח,
ברור, לא יהיה דבר כזה.
זה מאוד מעניין, אין לנו זמן עכשיו לדבר על זה, אבל זה אני רוצה לדבר על זה, כמו, מה יכול לשנות, גם עבדות, דברים כאלו, שאולי בימות המשיח, שאף על פי שבתורה, לא יהיה.
גם עבדות זה כל מיני דברים שהם בדיעבד, עם הרבה מאוד הגבלות, ולכן זה לא יהיה.
גם יכולים, אנשים אומרים על זה, גם על הקורבנות, אבל זה...
גם הרב קוק אמר את זה על קורבנות, okay. וזה חידוש ענק.
אוקיי. Okay.
הוא אומר okay. שיהיה רק מנחות לעתיד לבוא.
כן.
Okay. שלא יהיה לא... קורבנות מן החי.
כן. Okay. אני מאוד לא בקי בלימוד של הרב קוק, אבל הרב שבט נתן לכמה שירים, והוא אמר, זה אחת השיטות, הוא לא אמר את זה בבירור, אבל הוא אמר זה...
הוא לא קבע הלכה, אבל הוא אמר שבהחלט...
זה אפשרי, זה אפשרי שלא יהיה קורבנות, כן. אוקיי, אני חושב רוב היהודים יסכימו לזה,
יכול להיות בהחלט. אם הרב קוק אמר את זה, אז זה כבר קשר.
כן, נכון, אבל אפילו בלי מבקוק אנשים...
ואם אין אוכל מהחי, הלכות כשרות נהיים הרבה יותר פשוטים.
אוקיי, אוקיי. All right, זה באמת נושא מאוד רחב ומאוד מעניין מה ישתנה, ויהיה לנו הסנהדרין שיכול לעשות כל מיני תקנות ופירושים חדשים בחומש, יש הרבה לדבר על זה. But, okay. תודה רבה. אז
אבל אנחנו מדברים בעיקר על הלכות שלטון, אחרת אנחנו לא...
כן, okay, הבנתי, הבנתי. אני רק, אוקיי, זה כבר בסוף השיעור עכשיו מדברים, אז כל מיני, yeah. you know, off-topic, כאילו. אוקיי, אז אוקיי, בשבוע שבא יהיה בשתיים ורבע בשעת, בזמן מזרח, I don't know, Eastern Standard Time next week, 2:15, and 8:15 in Israel. In 2 weeks, we'll be back to... No, next week we're still on daylight savings time. 2:15 daylight saving time. That's why we're
בישראל, השעון מתחלף במוצאי נכון. שבת הקרוב.
נכון. אנחנו מבינים, ובכל זה עוד שבוע.
אז 8:15 בישראל רק יהיה שעה הדל. קודם.
Yeah. Right. So this year, by the way, like I mentioned, this year, Wednesday, Thursday, this year in Shuli Mishkans will go by Israel time. And this year, Monday and Tuesday, Lindsay Guhart and Rachel Sharansky, Danziger Shear will go by Eastern time. In other words, they'll be giving their shear an hour earlier from where they're located. So we'll put that in the email, but just to note. And the next year, this evening, 8 p.m., Moshe Sokolov continues his fascinating series, How Tanakh was put together. Ani mekaveh sheyah mutar ledaber banglit b'sof hashiur. But, okay. Okay. Toda rabba v'litrot. Yom tov l'kulam. Laila tov. Okay. Toda rabba.
Yom tov l'kulam.
Okay. Shalom. Thank you.
Bakasha.